השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
כרגע אנחנו לומדים תורה ו' בליקוטי מוהר"ן. כמו שקצת הזכרנו, התורה זה נקרא התורה של התשובה, כי רבנו מלמד אותנו בתוך התורה יסודות עמוקים מאוד בדרכי התשובה. אבל בסוף שבוע שעבר התחלנו נושא שהוא התקשר לתורה, אבל הוא לא מתוך התורה, והיום אנחנו קצת נרחיב בו, ואחר כך נמשיך, בעזרת השם נמשיך במהלך של התורה. אנחנו נגיד, נזכיר למי שלא היה, גם הנושא הוא מאוד עמוק, אז תמיד טוב להתחיל את זה מההתחלה, לחזור על הדברים האלה. נזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר, וגם ניתן את הרקע מאיכן אנחנו לומדים את זה. כי זה חשוב לדעת גם מה המקור של הדברים. זה יצא מתוך שאלה שהתעוררה, אז הגענו לנושא הזה. הנושא שיש בתוך תורת הקבלה ובתוך תורת החסידות, יש למעשה תורת נפש שלמה. ההבנה האמיתית לנפש האדם היא נמצאת הרבה יותר בתורה מאשר בכל מיני גישות, תורות או לימודים אחרים. מדוע? מדוע? הסיבה היא פשוטה. אם יש איזה מכונה, משל לדבר, אם יש איזה מכונת כביסה שהיא הכי משוכללת בעולם, אף אחד לא יודע איך להפעיל אותה מרוב שהיא משוכללת, המכונה הזאת. אז מי יכול להסביר לנו הכי טוב איך להפעיל את המכונה? מי שבנה את המכונה ויצר אותה, היצרנים יכולים להסביר לנו הכי טוב, הם מכירים את המכונה, הם ייצרו אותה. אז כך, זה משל, והנמשל הוא על האדם עצמו. גם אנחנו בעצם מכונה, כביכול, ודאי שאדם הוא לא מכונה, רק כביכול מכונה. הכוונה היא שיש מבנה רוחני שלם, קומה שלמה של נפש האדם, ובשעה שאנחנו לומדים את זה מתוך התורה בפרט, מתוך הקבלה ומתוך תורת החסידות, אז אנחנו יכולים ללמוד באמת איך נפש האדם בנויה. ומדוע אנחנו יכולים ללמוד את שם באמת? מכיוון שהתורה ניתנה לנו על ידי היצרן שלנו. מי שברא, יצר ועשה אותנו, אז הוא יכול ללמד אותנו, הוא יודע הכי טוב למעשה גם להסביר לנו איך אנחנו בנויים. ונפש האדם היא מאוד מאוד מורכבת. אחד הדברים המורכבים ביותר בבריאה זה נפש האדם. מדוע? מה הסיבה שנפש האדם כל כך מורכבת? בגלל שכתוב בפרשת בראשית, התורה אומרת, כצלמנו וכדמותנו נעשה אדם. אז הכוונה שהאדם נברא כצלם ודמות האלוקים. וזה צריך להבין, מה הכוונה? מה הכוונה בצלם ודמות האלוקים? בפשטות, אנחנו נגיד את זה בצורה פשוטה. בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, אז הקבלה מלמדת אותנו, הזוהר הקדוש, רבנו ארי, ושאר המקובלים, מלמדים אותנו איך נבראו כל העולמות ממקום מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד עליון, עד העולם שלנו. והקבלה מלמדת אותנו שיש פה השתלשלות שלמה, סדר שלם של מדרגות, של עולמות, של כוחות, אורות, וכל בחינות שונות, שזה מאוד מאוד מפורט, מאוד עמוק, מאוד מורכב הדבר הזה. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ונתן לנו את הידע הזה. לכן הקבלה נקראת קבלה. למה היא נקראת קבלה? כי זה דברים שאדם לא יכול לדעת אותם מעצמו. הוא צריך לקבל את זה. אנחנו קיבלנו את הידע הזה. לכן התורת הסוד נקראת קבלה. שקיבלנו את כל הידע הזה. והתורה שמלמדת אותנו את כל ההשתלשלות של העולמות, מהעולם העליון ביותר, אחר כך עולם האצילות ועולם הבריאה והיצירה והעשייה וכל מיני בחינות שיש בכל עולם ועולם, באה התורה ומחדשת לנו חידוש גדול. כצלמנו וכדמותנו נעשה אדם, הכוונה שבאדם יש את כל חלקי הבריאה. כמו שהעולמות נבראו בסדר מסוים, עליון ותחתון ומתחתיו וכן הלאה, יורד ממדרגה למדרגה, ככה האדם בעצמו בנוי בכל הסדר הזה. גם אנחנו בנויים בכל הסדר הזה. וכשאנחנו נדע מתוך הקבלה, מתוך לימוד תורת הקבלה, מתוך לימוד תורת החסידות, אנחנו נלמד איך נפש האדם בנויה, אין לנו מקור יותר מדויק ויותר מפרט ומעמיק בהבנת נפש האדם. כי כל הדברים כולם הם חלקיים, הם חלקים. יבוא איזה אדם חכם, וגם יכול להיות גוי, וחזל אומרים, חוכמה בגויים תאמין, הוא יתחיל לנתח את נפש האדם, שזה מה שבעצם הפסיכולוגים עושים. כמה הם יכולים לדעת? אז הם יכולים לדעת חלק אחד. אולי החלק הזה הוא נכון מצד עצמו, אבל הם לא יכולים לעולם לדעת את התמונה השלמה של כל קומת האדם, של כל מבנה האדם. מדוע? כדי לדעת את כל מבנה האדם, אנחנו חייבים לקבל את זה, כמו שאנחנו קוראים לזה, הוראות יצרן. היצרן, הבורא, יוצר, עושה אותנו, הוא נותן לנו בתוך הקבלה בעצם את התוכנית ואת המבנה המדויק ביותר והנכון ביותר של נפש האדם. לכן, להבין באמת את מהות האדם, מה באמת עובר עלינו, עם מה אנחנו מתמודדים, בעצם, כמו שאומרים, מי נגד מי פה, מה הכוחות פה בכלל שנמצאים, זה, הקבלה נותנת לנו את זה בפירוט הכי גדול, בעמקות הכי גדולה ובצורה הרחבה והמקיפה ביותר. ואת זה התחלנו בשבוע שעבר. ואני כבר רוצה, אני אחזור על מה שדיברנו בשבוע שעבר וגם נתקדם עם זה. ואני רוצה להגיד משהו, שגם מה שאנחנו נדבר היום, צריך לדעת שזה כטיפה מן הים. הטיפה הזאת היא מאוד חשובה. הטיפה הזאת היא יכולה לעזור לנו הרבה מאוד, אבל עדיין זה רק כטיפה מן הים. בגלל שכמו שמהלך והבנת כל העולמות זה מאוד מורכב, כך גם נפש האדם זה מאוד מורכב להבין, כי זה הרי נעשה כנגד זה. אז וכל פעם שלומדים את הנושא הזה, אז כל פעם לומדים עוד רובד, עוד היבט בהבנת נפש האדם. אנחנו היום למעשה מתחילים, אנחנו נתחיל את זה היום מההתחלה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הדבר הראשון שהזכרנו זה בשבוע שעבר, אבל זה תמיד חשוב וטוב לחזור על זה. יש, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מלמדת אותנו הקבלה, שהקדוש ברוך הוא השתמש בעשרה, נקרא לזה בלשון שמופיעה גם בספרי הקבלה, בעשרה סוגי אבנים בסיסיים לבריאת כל העולמות. זה כל העולמות כולם, מראשיתם ועד אחריתם, הם בנויים מעשרה חלקים, מעשרה אבנים, שהם למעשה ההרכב שלהם מרכיב את כל הבריאה כולה. בכל מקום לא נמצא יותר מעבר לעשרה אבנים האלה. כמובן שיש שינוי מאוד גדול בדרך שהם מתגלים, מאירים, פועלים מעולם לעולם. אבל למעשה, בהסתכלות היסודית ביותר, הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה מעשרה חלקים, מעשרה אבנים, שבונים את כל הבריאה כולה. גם האדם עצמו נברא, כמו כל הבריאה, נברא מעשרה אבנים האלה. יש בתוך העולם שלנו, בתוך הבריאה, יש דברים מסוימים שהם בנויים רק מאבן אחת, משתי אבנים, משלושה אבנים, משלושה חלקים של הבריאה. האדם הוא הנברא היחידי שנברא מכל העשרה חלקים של הבריאה. בנו יש את כל העשרה חלקים של הבריאה. העשרה חלקים האלה הם זה מה שכתוב, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בספרים הקדושים אנחנו רואים, זה מה שנקרא 10 ספירות. 10 ספירות הם למעשה אבני הבניין היסודיות שהקדוש ברוך הוא השתמש בהם וברא את העולם על ידי ה10 ספירות. ה10 ספירות נקראים מלמעלה למטה. אנחנו מציינים אותם לפי סדר מעלתם מלמעלה למטה. חוכמה, בינה ודעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אלה 10 בעצם הכוחות, האבנים, הפרטים, החלקים שהקדוש ברוך הוא פועל ובורא את כל הנבראים, הנוצרים והנעשים בכל מקום על ידי 10 הכוחות אלה, שהם נקראים 10 הספירות. ה10 ספירות האלה, כשלומדים קצת יותר לעומק הדברים, מתברר שלמעשה ה10 האלה הם קצת יותר מ10. באיזה בחינה הם יותר מ10? נסביר. קודם כל, ה10 מתחלקים ל3 קבוצות. נציין את ה3 קבוצות מלמעלה למטה. הקבוצה הראשונה נקראת חוכמה, בינה ודעת, או הראשי תיבות שלה, חבד. זה הקבוצה העליונה. מתחת לזה יש קבוצה שנקראת חסד, גבורה, תפארת, והראשי תיבות שלה זה חגת. ואחר כך יש קבוצה שלישית, שנקראת נצח עוד יסוד, והיא בראשי תיבות נהי. אז יש לנו שלוש קבוצות מלמעלה למטה, חבד, חגת ונהי. הספירה האחרונה שנקראת מלכות, כרגע אנחנו לא מתייחסים אליה. כרגע, לצורך העניין שלנו אנחנו כרגע לא נתייחס, אולי נזכיר את זה בהמשך. אמרנו שהקבוצות, הספירות, למעשה בונות את כל העולם ובונות את האדם. עכשיו אנחנו נראה באיזה אופן, בהסתכלות הראשונה, באיזה אופן הספירות האלה בונות את הקומה הרוחנית, את המבנה הרוחני של האדם, בתוך האדם, בתוכנו. יש חלק שנובע מתוך הערה, ככה זה נקרא בלשון הקבלה, החבד מאירים בנו, אחר כך החגת מאירים בנו, אחר כך הנאים מאירים בנו. וכל אחד מהחלקים האלה שבשעה שהוא מאיר בנו, הוא מאיר בנו אור שונה. זה משמעות שונה בתוכנו, כל בחינה של הערה בקומה הזאת. מדוע? כי אורות החבד שונים מאורות החגת, ואורות החגת שונים מאורות הנאי. אז זה שלוש קבוצות שונות, שונות מאוד במהותם, לכן גם כשהם מאירים בנו, לכן הם גם יוצרים כוחות שונים בתוכנו. והקבוצה, עכשיו אנחנו נגיד את זה מלמטה למעלה. הקבוצה הראשונה שהיא נקראת קבוצת הנאי, מה היא יוצרת באדם, מה היא מאירה באדם, זה מה שאנחנו קוראים בספרי חוכמת הנפש למיניהם, הנפש הרגשית. הנפש הרגשית זה הערה של הנאי בתוך האדם. לאחר מכן עולים קומה, לקומת החגת. החגת מאיר באדם את הנפש השכלית. כל כוחות המחשבה והשכל שיש באדם זה נקרא הערת החגת בתוכנו. לכן יש לאדם רגש, נפש רגשית, ורגש זה הרגשות, כמו שדיברנו על זה קצת, יש רגשות חיוביים, יש רגשות שליליים וכן הלאה. לאחר מכן אנחנו עולים לקומת החגת, משם נובע שיש באדם שכל. למה אנחנו יכולים לחשוב, לנתח דברים, להבין דברים, להתבונן בכל מיני דברים? בגלל הערת החגת. החגת היא יוצרת באדם, היא מגלה בתוך האדם את כוחות השכל. זה נקרא הנפש השכלית. לאחר מכן נעלה לקומה יותר עליונה, שנקרא החבד. החבד מאיר בתוך האדם את הנפש הרוחנית. מה זה הנפש הרוחנית? הנפש הרוחנית זה הכוח, הרצון באדם, היכולת בתוך האדם להאמין שיש משהו מעבר למציאות שלנו וגם להתחבר עם המשהו הזה. הרבה פעמים האדם מרגיש, אני רוצה להתפשט. זהו, המציאות כבר כבדה עליי, אני לא רוצה את המציאות. מי ייתן לי עבר קיונה? מי היה נותן לי עכשיו כנפיים והייתי מתרומם רוצים להתרומם לעולם אחר, לעולמות רוחניים אחרים. מאיפה זה נובע בתוכנו הרצון להתפשט? זה נקרא הרצון לעזוב את המציאות, להתפשט מהמציאות. מאיפה זה נובע? זה נובע מהנפש הרוחנית. הנפש הרוחנית זה חלק הגבוה באדם, שהוא למעשה ממוצע בין עולמות רוחניים עליונים, בין האמונה בקדוש ברוך הוא שזה אין סוף, לבין המציאות שלנו. לכן בתוך הכוח של האמונה שיש בנו, כי זה הרי לכאורה שאלה. אדם, מישהו מאיתנו ראה את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא דיבר עם מישהו מאיתנו? מן הסתם לא. בדור שלנו אין נבואה, אין רוח הקודש, אז מן הסתם לא ראינו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם מן הסתם לא דיבר איתנו. אז בכל אופן, אנחנו רואים דבר פלא. אנחנו רואים שיש באדם כוח עצום של אמונה בקדוש ברוך הוא. ועד רבה, הרבה פעמים קורה לאדם מצב שהוא נמצא במציאות שמתנגדת לאמונה. שאנשים לועגים, או שטוענים כנגד, או שכל מיני אנשים עם שטויות בראש, מדברים שטויות, ואדם שומע את זה, קבל את זה, ואף על פי כן, שלכאורה נשמעים הדברים כדברים חכמים, האדם בתוכו יודע, לא, אני לא מקבל את הדברים האלה. אני בכל זאת מאמין בקדוש ברוך הוא. הפלא היותר גדול הוא הדור שלנו. הדור שלנו, דור שעד לפני כמה שנים, 80% מהדור בכלל לא גדל, במציאות של תורה, מצוות, אמונה, לא חינכו, 80% מהדור לא חונך בכלל על ברכי התורה והאמונה, ובכל אופן, והפוך ונהפוכו, ובכל אופן אדם קם, לפעמים בגיל 15, לפעמים בגיל 20, לפעמים בגיל 30, ברור השם, גם לפעמים רואים בגיל 50 ו-60, אדם קם בבוקר ואומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. מה אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? מאיפה זה נובע האמונה בקדוש ברוך הוא? זה נקרא, עצם האמונה בקדוש ברוך הוא, זה נקרא גילוי הנפש הרוחנית שבתוכנו. זה חלק האמונה, לכן האמונה באמת נמשכת ממקום מאוד מאוד גבוה, שאנחנו מאמינים, ואף על פי כן, למרות כל הקושיות וההסתרות והטענות כנגד, אנחנו מאמינים, ואף על פי כן יש. אבל בכלל אנחנו מאמינים שיש כזה דבר. זה הכוח של הנפש הרוחנית בתוכנו להתחבר עם מציאות עליונה, מציאות מופשטת מהעולם הזה. אז השלוש בחינות שיש באדם, כמו שאמרנו, נפש רגשית, נפש שכלית ונפש רוחנית. הוא באמת מקיף את כל קומת האדם. כל קומת האדם זה השלושה חלקים האלה. התיקון שלנו זה, מה התיקון של האדם? שזה צדיקים גדולים מאוד זכו לתיקון הזה, לחבר את שלושת החלקים האלה ביחד. דהיינו, שכל אחד מהחלקים יתחבר בצורה נכונה עם חברו. שיהיה קשר נכון בין הנפש הרוחנית לנפש השכלית, בין הנפש השכלית לנפש הרגשית. שבוע שעבר התחלנו קצת לדבר על ההתקשרות הזאת, איך מקשרים את זה. אז דבר ראשון, הציינו הנפש הרגשית. נתחיל להתבונן במהות של הנפש הרגשית. הנפש הרגשית מצד עצמה, שעדיין לא מקבלת השפעה מצד שום גורם אחר. נתבונן קצת מה היא מצד עצמה. אמרנו קודם כל, זה הרגש שבאדם. אמנם הנפש הרגשית זה הרגשות שבאדם, אבל יש לה גם עוד תכונות. ברגע שאדם נמצא רק בנפש הרגשית, אז הנפש הרגשית, א', זה רגשות, ב', אין שליטה על הרגשות האלה. לכן אנחנו רואים הרבה פעמים שאדם ב-8 עצוב, ב-10 שמח, ב-11 יש לו חרדות, ב-12 הוא רק רוצה ללך לישון עד שיבוא משיח צדקנו, ב-1 פתאום הוא קם על הרגליים, הוא כולו מעודד, וכל שעה עגולה, הכל מסתובב. כל המהלך הזה, כל שעה עגולה מסתובב. מדוע? כי הנפש הרגשית מצד עצמה, היא לא יודעת להניג את עצמה. אין לה את הכוח, את השכל, את ההבנה, איך להניג את עצמה. היא רגש. היא רגש. והרגש הזה הוא מורכב, הוא מושפע ומורכב מכמה דברים. מה קרוב לנפש הרגשית? וזה שבוע שעבר לא דיברנו על זה. מה השכן? השכן לנפש הרגשית? השכן לנפש הרגשית יש עוד חלק שלא הזכרנו אותו, כי הוא לא מצד הקדושה, זה נקרא הנפש הבהמית. הנפש הבהמית זה כל התאוות. כל התאוות הם מפעילים, הם מתחברים איתנו דרך הנפש הרגשית. שאדם רוצה חוויה, אדם רוצה רגש, אדם רוצה איזשהו ריגוש פנימי, שיהיה לו כהרגשה טובה בחיים, אז הוא הולך לחפש את זה. אז אחד המקומות הראשונים שהוא מחפש את זה, זה בתאוות של העולם הזה. מדוע הוא מחפש את זה? קודם כל בתוך התאוות של העולם הזה. וכיוון שהנפש הבהמית, שממנה התאוות, קרובה מאוד לנפש הרגשית. לכן ירידתה של הנפש הרגשית, הירידה שלה זה לרדת אל הנפש הבהמית, לתאוות של העולם הזה. מה תיקונה של הנפש הרגשית? איך מתקנים אותה? התיקון שלה על ידי שאנחנו מחברים אותה, עושים חיבור בתוכנו עם הנפש השכלית. הנפש הרגשית זה כוח גדול מאוד. הרגש הוא דבר נפלא מאוד באדם. זה חיות נפלאה מאוד, זה אור גדול מאוד באדם. אבל זה אור כזה, זה מקום כזה שחייב לקבל הדרכה והכוונה. אם אין לו הדרכה והכוונה, אז הוא הולך לאיבוד. מדוע? כי הוא לא יודע להסתדר עם עצמו. שבוע שעבר הזכרנו דוגמה לדבר, שנראה את הדבר, איך הוא מתקיים הלכה למעשה. אז הכתוב, רבנו אריה הקדוש כותב בספר עץ חיים, אז הוא כותב שעד גיל 13 אצל הילד השולט זה רק הנפש הרגשית. אמנם הוא מתחיל לקבל בשלבים, בהדרגתיות הוא מתחיל לקבל את הנפש השכלית, אבל עד גיל 13 זה לא כוחות שווים, זה לא כוחות מאוזנים. בעיקר האדם הוא נפש רגשית. לכן ילד אנחנו רואים כמה הוא אנוכי, כמה יש לו מצבי רוח. ופעם הוא, ברגע אחד הוא מרגיש שהוא הכי נפגע בעולם, ויש לו בחיות נוראיות, עד לב השמיים מגיעים הבחיות שלו. ואתה רואה 3 דקות אחרי זה, ילד בן 4 פתאום בשיא השמחה של העולם. אתה אומר, רגע, איך השתנת וכזאת מהירות מהמצב הזה למצב הזה? בכיוון שהוא רק נפש רגשית, אז זה רק רוח. אז עכשיו הייתה רוח של עצבות, ואחר כך יש רוח של שמחה, וכן הלאה. על זה הדבר. הנפש הרגשית היא לא יודעת להדריך את עצמה, היא לא יודעת לכוון את עצמה. אז אומר רבנו אריה הקדוש שבגיל 13, ביום הגיל 13, זה מתחיל לפני זה, זה מתחיל מגיל 6-7, האדם מתחיל לקבל בהדרגתיות את הנפש, זה נקרא את הנפש השכלית. אז לכן, מה אנחנו יכולים לעשות מהגיל הזה? אנחנו לא יכולים לחייב אותו שיהיה שולט על על מעשיו. הוא לא יכול לשלוט על מעשיו. מדוע? כי עדיין הנפש הרגשית היא הפועלת, היא השולטת בו. אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? מכיוון שהתחילה הנפש השכלית, מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו יכולים לחנך אותו. אנחנו לא יכולים לבקש ממנו שיהיה אדם בוגר שולט על מעשיו, כי הוא עדיין לא במקום הזה. לכן אנחנו יכולים לחנך אותו, כי הוא התחיל לקבל את הנפש השכלית. אומר הזוהר הקדוש שבשעה שהילד ביום הבר מצווה שלו בגיל 13 והבת בגיל 12 ביום הבר מצווה שלהם, אז נשלם בתוכם כל הנפש השכלית. לכן באמת מבחינה רוחנית, אילו היה ניתן, אילו היה רשות לעין לראות דברים רוחניים, היינו רואים איך שהילד ברגע שנכנס צאת הכוכבים, צאת הכוכבים של גיל 13, הילד מקבל נשמה חדשה לגמרי. הילד הופך להיות משהו אחר לגמרי. בעולם שלנו אנחנו רואים את זה רק קצת אחר כך. אבל בגיל הזה הילד משתנה לגמרי. אז זה, אז לכן לתקן את הנפש הרגשית, תיקון הנפש הרגשית זה על ידי הנפש השכלית. ומה הנפש השכלית צריכה לעשות? הנפש השכלית צריכה ללמד את האדם, ללמד את הנפש הרגשית, איך להרגיש, מה להרגיש, לכוון, להדריך. השכל צריך להדריך את הרגש בהרגשות הנכונים. ניתן דוגמה לדבר. שבוע שעבר הזכרנו את זה. שרוב, יש, בתוכנו יש מגוון רחב מאוד של רגשות. יש רגשות חיוביים, יש רגשות שליליים. אנחנו רוצים להתחבר עם הרגשות החיוביים. אנחנו רוצים שיעיר בנו ויפעל בתוכנו הרגשות החיוביים. מה עם הרגשות החיוביים? הרגשות החיוביים זה אהבה ושמחה. אהבה ושמחה זה למעשה נקרא ההערה של הנפש הרגשית מצד הקדושה. כל שאר הרגשות, בלי יוצא מן הכלל, כעס, הקפדה, קנאה, תרעומת, מחלוקת וכן הלאה, פחדים וחרדות, כל המיני רגשות האלה, הם כולם בעצם באים מהמקום הלא טוב. כי בכל מקום יש טוב ורע. כל הרגשות השליליים, הם למעשה הם באים מצד היצרה בנפש הרגשית. הנפש השכלית צריכה ללמוד מה טוב ומה רע, מה אמת ומה שקר, מה נכון ומה לא נכון, וללמד את הנפש הרגשית איך להרגיש ומה להרגיש. האם זה יכול להתקיים כזה דבר? האם הנפש השכלית יכולה להדריך וללמד את הנפש הרגשית? התשובה היא שכן. השכל יכול ללמד את הרגש איך ללכת, איך להיבנות בצורה נכונה. באיזה אופן? קודם כל הנפש השכלית צריכה לדעת בעצמה מה האמת. לפני שהיא מדריכה, היא צריכה בעצמה לדעת. החלק של השכל שלנו צריך לדעת מה האמת, מה שקר, מה טוב ומה רע. כשאנחנו יודעים מה האמת ומה שקר, מה טוב ומה רע, אנחנו יכולים להתחיל לחנך ולהדריך את הנפש הרגשית. באיזה אופן? באיזה אופן אנחנו מכוונים אותו? דוגמה שאנחנו לומדים מהנפש השכלית, שאנחנו מתחילים להבין שכעס זה דבר שלילי. כעס זה דבר שלילי, בכל מקום כעס זה דבר שלילי. אין מקום חיובי לכעס. כעס זה דבר שלילי. גם יש מקרים שאדם צריך לכעוס, באמת לכעוס, אז הכתוב, אומר הבעל שם טוב, זה רק אתה צריך להראות את עצמך ככועס. כעס באמת אסור שיהיה בתוך הלב. שהאדם אסור לו, באמת, באמת כל כעס הוא דבר שלילי בתוך הלב. גם לפעמים צריך להראות, לילד קטן צריך להראות פנים כועסות. כי זה חינוך, צריך לחנך אותו, צריך להראות לו פנים כועסות. אנחנו רק מראים לו פנים כועסות, אבל לא באמת כועסים עליו. זה דוגמה שהנפש השכלית יודעת שזה אמת וזה שקר. כעס זה שקר, סבלנות, אורך רוח זה אמת. הנפש השכלית מתחילה לחנך ולהדריך את הנפש הרגשית. כל פעם שמתעוררת מידת הכעס בתוכנו, כשאנחנו יודעים את זה ואנחנו רוצים באמת לתקן את עצמנו, אז השכל אומר לרגש, האדם אומר לעצמו, אסור לי לכעוס. גם אם כעסתי, אז אני מחפש עצות איך להתקן את הכעס, איך אני אתגבר על מידת הכעס. ואז כשאנחנו יודעים, אנחנו צריכים לדעת פה כמה דברים. דבר ראשון, לדעת מה אמת, מה שקר, מה נכון ומה לא נכון. ואחר כך אנחנו צריכים עצות, אנחנו צריכים לדעת עצות איך אנחנו מתקנים את זה. זה שאנחנו יודעים שכעס זה דבר שלילי, זה עדיין לא עוזר לנו לעקור מתוכנו את הכעס. אנחנו צריכים עכשיו לקבל גם עצות, אנחנו צריכים לקבל עצות שיעזרו לנו באמת לעבוד, הלכה למעשה, לתקן את הרגשות. לתקן את הרגשות זה ודאי לא קורס של 5 ימים. זה גם לא חודש ימים וגם לא שנה. זה הרבה הרבה שנים לוקח לאדם עד שהוא זוכה לתקן את המידות שלו. את כל המידות הלא טובות, את כל הרגשות השליליים בתוכנו, זה עבודת חיים. זה כל החיים שלנו אנחנו צריכים לעבוד על הדבר הזה. באחד הדברים יש שיחה בחיי מוהר"ן, אז רבנו אומר שמה, שהאדם צריך להיות בעל תשובה. עד מתי הוא צריך להיות בעל תשובה? זה גם המשך התורה שאנחנו התחלנו בה. עד מתי אדם צריך להיות בעל תשובה? עד אותו רגע שהוא שוכב עם הרגליים אל הדלת. מה הכוונה שוכב עם הרגליים אל הדלת? עד אותו רגע שלוקחים אותו בדרכו האחרונה בעולם הזה. את הנפטרים שמים עם הרגליים אל הדלת. מדוע? מדוע זה כך? מדוע זה כך? מכיוון שכל החיים שלנו אנחנו צריכים לעבוד על המידות הרעות שנמצאות בתוכנו. ואין בזה, אין בזה חסרון. מה, שמעתי לפני הרבה מאוד שנים, מאחד מהצדיקים של הדור, האדמור מפוריסוב, הוא אמר לי לפני הרבה מאוד שנים, הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם שיש לו מידות לא טובות ויש לו תאוות של העולם הזה. ולמה הוא לא מקפיד? הוא לא מקפיד כי הוא בעצמו נתן לנו את זה. הפוך, זה העבודה שלנו בעולם הזה, שיהיה לנו מידות לא טובות, שיהיה לנו תאוות של העולם הזה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אז על זה שלנו יש דברים לא טובים בתוכנו, אין שום הקפדה. הקדוש ברוך הוא לא כביכול, אם הוא מקפיד, הוא מקפיד על עצמו, הוא נתן לנו את זה. על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד על האדם? כשאדם לא משתדל לתקן את הדברים. בשעה שאדם לא משתדל, לא מחפש דרכים, עצות, לתקן את עצמו, על זה יש הקפדה. וזה הצדיק, הצדיקים האמיתיים מגלים לנו את הנקודה הזאת. מה העבודה שלנו בעולם הזה? היסוד. יש עוד דברים, אבל מה היסוד של העבודה שלנו בעולם הזה? קודם כל, תדע, אתה צריך תיקון. כל אחד מאיתנו. הדיבור הזה הולך על כל אחד מאיתנו, כי זה האדם, כי זה מציאות האדם בעולם הזה, שבאנו לתקן. ואחד הדברים שהיצר הרע הרבה פעמים עושה לאדם זה, שהיצר הרע נותן לאדם אשליה, אתה כבר, הכל בסדר אצלך. אז מי לא בסדר? למה פה מתנהלים דברים לא בסדר? יש הרבה תשובות. אם האדם נמצא בתוך איזו מציאות שהיא לא כל כך מתוקנת, ואומרים לו, אולי תעבוד על עצמך? הוא אומר, אני אעבוד על עצמי, אני שלם. אז אם כך, למה יש פה בעיות? על זה היהודי הוא תמיד חכם. יש לו ישר 15 תשובות. מה עם התשובות? אשתי לא בסדר, הילדים שלי לא בסדר, ההורים שלי לא בסדר, השכנים שלי לא בסדר, הבעל הבית שלי לא בסדר. ואם כולם בסדר, אז נתניהו לא בסדר. ואם נתניהו בסדר, אז אובמה לא בסדר. איך שלא יהיה, האדם תמיד ימצא את מי להאשים. אבל אנחנו, זה אומר רבנו בליקוטי בחיים מוהר"ן, הוא אומר, אני נתתי לכם אמת כזאת, ומה היא האמת? מה התחלת יסוד שאדם רוצה באמת ללכת בדרך האמת? מאיפה זה מתחיל? תתבונן בעצמך. הכל מתחיל מזה שתתבונן מה אתה צריך לתקן. יכול להיות שהחבר שלך, אשתך, ההורים שלך, הילדים שלך, גם הם צריכים לתקן. יכול להיות. ובדרך כלל זה גם ככה. אבל לפני שאתה מסתכל מה הם צריכים לתקן, קודם כל תראה מה אתה צריך לתקן. זה למעשה אחד היסודות העמוקים ביותר של הדרך של ברסלב. אם אנחנו רוצים לדעת מה היסודות העמוקים של הדרך של ברסלב, זה אחד היסודות הראשונים. יש תורה בליקודי מוהר"ן, תורה סמך זין, חלק שני, שם רבנו אומר, כשאדם מתקרב אל הצדיק, נפקחים עיניו ויכול לראות. הוא מתחיל לראות, הוא יכול לראות, ראייה רוחנית. הוא אומר, מה הדבר הראשון? הוא אומר שם כמה דברים. מה הדבר הראשון שרבנו אומר שם? הדבר הראשון שרבנו אומר שם, שאדם יכול לראות איכן הוא מונח. איפה המידות שלו, איפה התאוות שלו, איפה הוא נמצא בעולם. כי האדם יכול ללכת בעולם ונדמה לו שכולם סביבי לא בסדר, ואני היחידי שבסדר, לכן אני גם סובל, כי אני בסדר וכולם לא בסדר. אז כשמתקרבים לצדיקים אמיתיים, הדבר, זה אחד הדברים הראשונים שהם מלמדים אותנו. וזה לא משנה, אולי אתה עכשיו האדם הכי גדול בדור, אולי אתה אדמור, אולי אתה מקובל אלוקי, אולי אתה גדול מזקים הרבים, אולי אתה ראש ממשלה, לא משנה מה אתה. יכול להיות שהתפקיד, אתה באמת ראוי לתפקיד הזה, אולי אתה מתאים לתפקיד הזה. אבל אל תפסיק להיות בעל תשובה. אל תפסיק לעבוד על עצמך. אל תפסיק להבין שאתה באמת צריך לתקן את עצמך. אז לכן אנחנו צריכים תמיד, תמיד לחפש עצות. ללמוד להכיר מה אמת, מה שקר, מה טוב ומה רע, ואחר כך לחפש כל ימי חיינו עצות איך אנחנו עובדים על עצמנו. אדם שלא עובד על עצמו, אז זה אדם שחי בדמיון. הוא חי בשקר. אם אדם לא יודע את הנקודה הזאת, הוא חי בשקר. לפני כמה שנים ניגש אליי איזה יהודי, והוא שאל אותי, הוא אמר לי, תראה, כתוב על עם ישראל, כתוב, חז"ל אומרים, אחד המאפיינים את עם ישראל, רחמנים בני רחמנים. גומלי חסדים בני גומלי חסדים. מידת החסד, מידת הרחמנות, זה אחד המידות המהותיות, המאפיינות את עם ישראל. והוא בא אליי עם קושייה, ביקשה לי קושייה. אומר, תסתכל, אני מסתכל היום על הנצרות, ואני מסתכל על כדור הארץ, ואני רואה שהנצרות פועלת בשביל האוכלוסייה החלשה, הנזקקת בכדור הארץ, הרבה יותר מהיהדות. אתם, אומר, אנחנו היהודים, אומר, אנחנו היהודים, אומר, לא אכפת לנו, לא נלך, לא נטרח לנסוע לאפריקה, לאיזה שבטים פרימיטיביים, לעזור להם, ואתה רואה שהנוצרים כן עושים את זה. אתה רואה, מצד עשיית חסד בעולם, אתה רואה שהנוצרים עושים חסד יותר מהיהודים. ואז הוא שאל אותי את השאלה. הוא אומר לי, למה חז"ל אומרים חסד לאומים חטאת? מדוע חז"ל פסקו וקבעו שכל החסד שהגויים עושים זה נקרא חטאת? מדוע? חוץ מיחידים שנקרא חסידי אומות העולם. אנחנו לא מדברים עליהם. על הדרך הכללית של אומות העולם. הוא שאל אותי שאלה. אמרתי לו, אתה יודע, זו שאלה לא פשוטה מה שאתה שואל אותי. באמת זו שאלה עמוקה. כי באמת אם אנחנו מסתכלים בחיצוניות, בעשייה, באמת הנוצרים עושים חסד עם נזקקים בעולם יותר מאיתנו. אבל למה זה באמת נקרא חסד לאומים חטאת? אז אמרתי לו, ששמעתי פעם מאחד מהצדיקים שאמר, אם אדם לא מתחיל לעבוד על עצמו והוא רוצה לתקן את העולם, אבל הוא לא מתחיל מהתיקון שלו, כל מעשיו זה בא מצד דמיונות. אין בזה נקודת אמת. על זה חז"ל אומרים חסד לאומים חטאת. למה זה נקרא דמיונות? מכיוון שאם אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא מכיר את המידות שלך, לא, אתה לא עובד על התיקון הפנימי והפרטי שלך, ואתה עכשיו בא לעסוק, אתה בא לעסוק עכשיו לעזור לאחרים, אתה עושה חסד עם אחרים, אתה מתקן אחרים, כל זה בא מצד פניות ואינטרסים אישיים שלך, לא בא מצד נקודה אמיתית שאתה רוצה לעזור לאחרים. מדוע? כי אתה, ברגע שלא עבדת על עצמך, אתה לא יכול להגיע לנקודה שאתה באמת רוצה לעזור לאחרים. מדוע לא? בוא נתבונן בזה. בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אחד התכונות שיש בתוכנו, זה נקרא אנוכי. אדם הוא אגואיסט. הוא קודם כל אדם, הוא כל כולו רואה את עצמו, מרגיש את עצמו ואכפת לו מעצמו, וזה כולל את כולנו. אז לצאת מהאנוכיות זה אחד הדברים הכי קשים בעולם. אם אדם בא ואומר, אני מוסר את הנפש לעזור לאחרים, ולא מכיר את האנוכיות שלו, כל מה שהוא עושה זה גם אנוכיות שלו. הוא בכלל לא רואה את האחרים. דוגמה לדבר, אולי ברגע שהוא ייסע, אולי יכתבו עליו בעיתון, אולי הוא יקבל כבוד, אולי יש בזה פרנסה טובה, אולי זה יסדר לו כל מיני עניינים עם החברה, איפה שהוא גר וכן הלאה. אם האדם לא יודע, לא מכיר את עצמו, לא יודע, אני אגואיסט, אני אנוכי, אני רק חושב על עצמי, בכלל לא חושב על אחרים. גם כשאני עושה דברים לאחרים, זה בגלל שאני חושב על עצמי. לפעמים אנשים עוזרים לאחרים, למה הם עוזרים לאחרים? כי הם עושים כבר חשבון, האדם הוא מאוד חכם, האדם הוא מאוד, יש לו תוכניות רחוקות. הוא אומר, אני אעזור לו, כי אני יודע שעוד חודש אני יכול לקבל ממנו פי כמה וכמה. אם האדם לא מכיר, לא לומד להכיר את עצמו, לא לומד להכיר את החסרונות שלו, את המידות שלו, את התאוות שלו, כל מעשיו בעצם מונעים ומופעלים על ידי מידות לא טובות ותאוות העולם הזה. לא יכול להיות אחרת. אין מציאות אחרת. אבל כדי שאדם באמת יגיע לאכפתיות של הזולת אמיתי, לחסד אמיתי, באמת למידות טובות, האדם לא יכול להגיע למקום הזה אם הוא לא לומד להכיר את עצמו ומה הוא צריך לתקן. אדם לא מכיר את עצמו, הוא לא יכול... אדם שלא יודע איפה הוא אוחז, מה קורה איתו, איך הוא יעזור, איך הוא יתקן את עצמו, איך הוא באמת יצא. ושימו לב כמה הסתרות יש בדבר הזה. קודם כל, רוב העולם, ואני אומר את זה, גם עולם התורה, רוב העולם בכלל לא יודעים עד כמה הם צריכים לתקן את עצמם קודם כל. קודם כל, ההתחלה של הכל זה לתקן את עצמנו. זה הסתרה ראשונה. אחר כך, עוד הסתרה, גם כשאדם כבר מקבל, אני צריך לתקן את עצמי, אדם לא יודע בכלל מה הוא צריך לתקן בעצמו. מה, זה שאני לפעמים קצת כועס, על זה צריך לעשות עניין כזה גדול? זה שאני קצת מתגאה, על זה צריך לעשות עניין כזה גדול? יש ספר מאוד יסודי וחשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ. אומר פרי הארץ, העולם של המידות, אנחנו בכלל לא רואים אותו, אנחנו לא מכירים אותו. אבל כל העולמות כולם, וכל ההשתלשלויות, וכל השפע, והרחמים והחסדים, או חלילה הדין, והגזרות שבעולם, הכל מתחילים מהמידות של הבן אדם. זה לא רק שהמידות הן חשובות. המידות הן הכי חשובות בעולם. אנחנו חושבים, אם בן אדם רוצח, זה קלקול גדול מאוד. אבל אם אדם קצת מתגאה בתוכו, קצת כועס, קצת מקפיד בתוכו, מה נורא? מה נורא הדבר הזה? אומר פרי הארץ, כל הירידות, כל החורבנות, כל הגלויות, הכל התחילו מהנקודה הזאת שלא הבינו את גודל החשיבות של תיקון המידות ותיקון התאוות. הכל מתחיל מהמקום הזה. ברגע שאדם לא יודע את זה, אז הוא יגיע כבר, לאט לאט הוא יגיע כבר לכל הקלקולים שבעולם. הוא אומר שמה, יש שמה לשון בפרשת, זה פרי הארץ, זה הולך על פרשיות התורה. אז הוא אומר שמה, יש שמה לשון מאוד חריפה בספר פרי הארץ בפרשת קורח. אז הוא אומר בלשון הזאת, אומר פרי הארץ, וגם אם האדם למד ולומד ומלמד ומקיים את כל התורה כולה, שימו לב על מי הוא מדבר, אדם שלמד ומלמד את כל התורה כולה, אז זה לא אדם פשוט, אומר, אבל הוא מתגאה שבכוחו ועוצם ידו זכה לכל מה שהוא זכה, אז זה הלשון, אני אגיד לכם את הלשון של פרי הארץ, אומר. אומר, הוא מוסיף כוח בתומה ובקליפה יותר מכל הרשעים שבדור. והוא נרגן מפריד אלוף שמפריד את השכינה מהקדוש ברוך הוא ומפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא. זה מה שאמרתי כמעט מילה במילה הלשון של פרי הארץ, לא שלנו. אז אנחנו היינו אומרים, מה, קצת גאווה זה כל כך נורא? זה, כל זה, הנפש השכלית, זה השכל שלומד על ידי התורה ועל ידי התורה של הצדיקים, אנחנו לומדים באמת מהו התיקון האמיתי בעולם. לא, אנחנו לא, אם האדם לא מתחבר עם התורה ועם צדיקים אמיתיים, הוא לא יודע מה האמת ומה שקר, מה נכון ומה טעות, מה טוב ומה רע. אדם לא יודע את זה, מעצמנו אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אני רוצה לספר איזה סיפור אישי פה, בסיפור קצר אישי. לפני כמה שנים השם זיכה אותי, אני אקדים, השם זיכה אותי להתחנך בחינוך חילוני גמור. ולפני כמה שנים נפגשתי עם איזה ידיד שלי משנים קדמוניות. והתפתחה בינינו שיחה. והעלינו את תקופת החינוך שלנו. אמרתי לו, תראה, אתה יודע, אני לא זוכר לרע את התקופה הזאת. יפוך, ברוך השם, אני זוכר את זה לטובה. בפרט אני זוכר את זה לטובה, שבגיל 14 אמרתי למורים שלי שאין להם רשות לחנך אותי. וזה אחד הדברים הכי טובים שאני זוכר כשאמרתי להם את זה. אז, אבל אלינו זיכרונות. אמרתי לו, תראה, הוא שאל אותי גם שאלות, הוא לא שומר בדיוק תורה מצוות, אבל הוא קצת מתעניין. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך את אחד הדברים הכי חזקים שגרמו לי לחזור בתשובה. וזה לא הדבר היחידי, אחד הדברים הכי חזקים. אמרתי לו, למדתי בחינוך החילוני 10 שנים. ברוך השם, אחרי 10 שנים, אפילו פחות, 9 שנים, זכיתי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לעזוב את זה. להבין שפה אין זה, פה זה לא הדרך. אז, אבל 9 שנים למדתי שם. אמרתי לו, תראה, 9 שנים, וחלק מהשנים היינו ביחד. אמרתי לו, אתה יודע כמה אני מתבונן בזה? אני לא שמעתי, כל 9 שנים האלה, לא שמעתי שיחה אחת שתסביר לי מה זה מידות טובות, מה זה מידות לא טובות. מה זה אמת, מה זה שקר. עזוב עכשיו את העניין הדתי. לא דתי, בסדר, אתה לא דתי. לא מתווכח עם המערכת חינוך אם היא לא רוצה להיות דתי. אתה לא רוצה, אל תהיה דתי, לא אכפת לי. אבל איך 9 שנים התחנכתי במערכת שלכם, ופעם אחת לא לימדתם אותי, פעם אחת אמרתי לו, לא לימדו אותי בתור ילד שיש חשיבות. אני לא קורא לזה מצווה, כי אולי מצווה במערכת החינוך החילוני זה מילה אסורה. אז לא נגיד את המילה מצווה. תגיד חיוב, תגיד חשיבות. לכבד את האבא ואת האמא. 9 שנים שהייתי מגיל 6 עד גיל 14 וחצי, 15, 9 שנים אף מורה או מורה לא אמרו לי שיש חשיבות בעצם לכבד את האבא ואת האמא. אמרתי לו, אתה יודע איזה עיוות זה? אמרתי לו, אתה יודע איזה עיוות הדבר הנורא הזה? אני זוכר שבגיל 16 יצא לי לפגוש בן אדם שהוא היה חוזר בתשובה. ואז הוא דיבר איתי על מצוות כיבוד אב ואם. אמרתי לו, תשמע, אתה אומר לי עכשיו גילויים בכלל מגלקסיות רחוקות, שיש חשיבות לכבד את האבא והאמא. אתה לא מלמד את הילד, אתה לא מחנך אותו לדבר כל כך בסיסי, כל כך יסודי, אתה לא מלמד את הילד את הדבר הזה, מאיפה הוא אמור לדעת? ילד מצד עצמו, זה אמרנו קודם שילד עד גיל 13 הוא לגמרי נפש רגשית. גם אחר כך הנפש הרגשית ממשיכה. זה לוקח זמן עד שאדם יוצא ועולה לנפש השכלית. אז הילד הוא נפש רגשית. אחד המאפיינים של הנפש הרגשית זה שאדם הוא מאוד מאוד אנוכי. אנחנו יכולים לראות ילדים. ילד הוא מאוד אנוכי. אתם יודעים מה התפיסת עולם של ילד? התפיסת עולם של ילד, אם הוא היה יודע להגדיר אותה, פעם ראיתי מחקר על זה. הילד ברור, אבא שלי ואמא שלי נבראו בשביל לשרת אותי. זה ברור לו. מצד הנפש הרגשית, ככה הוא רואה את פני הדברים. לכן ילד, אתה לא נותן לו סוכריה. ילד בן 6-7, אתה לא נותן לו סוכריה, הוא יכול לעמוד שעה ולפקוט. איך אתה עכשיו מעיז לעשות כזה דבר, לא לשרת אותי? אך אתה נבראת לכך. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותך? שאתה, ברגע שאתה נמצא סוכריה, אתה מיד נותן לי סוכריה. זה הנפש הרגשית. הכל פנים, להגיד, ללמד ילד את הדבר הזה. זה, אנחנו נתנו את הדוגמה הזאת, להראות, להתעמק, להתבונן בזה, עד כמה יש הסתרה בזה שהאלף בית של כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה תיקון המידות ותיקון התאוות. ובאמת, אני רוצה להגיד לכם, לצערנו הרב, לא רק בחינוך החילוני זה חסר, אמנם לא באותה מידה, אבל היום גם בחינוך החרדי, וגם יש, ברוך השם, היום יש עולם ומלוא. עד רבה, זה העולם הכי חשוב, זה עולם הבעלי תשובה. העולם, הבעלי תשובה זה היום העולם הכי גדול והכי חשוב באמת. באמת הקדוש ברוך הוא בעיקר מסתכל על הבעלי תשובה, זה העולם הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. אין יותר חשובים אצל הקדוש ברוך הוא מהבעלי תשובה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, גם בעולם הבעלי תשובה חסר מאוד העבודה וההתבוננות הזאת. העבודה וההתבוננות. עכשיו הייתי קשור עם איזה בעיה של שלום בית, אז במקרה הזה זה היה הבעל, לפעמים זה הפוך, זה לא משנה. אבל במקרה הזה הבעל. אמרתי לו, והוא צדיק, הבעל צדיק, לומד תורה, מתבודד, צדיק. אני שומע אותו, נכנסתי קצת לתוך הבעל של שלום בית, אני מדבר איתו, אני רואה שהוא מדבר על אשתו, אמרנו קודם שהילד חושב שההורים נבראו בשבילו, הוא חושב שהקדוש ברוך הוא ברא שפחה בשבילו. היא לא מקיימת את כל הלכות השפחה, יש הלכות ברמב״ם, יש הלכות שפחה ברמב״ם. הוא לא מקיים את הלכות השפחה ברמב״ם, אז הוא כולו בהקפדות, חוץ מאשר להרביץ, הוא עשה כבר את הכל. לא, אמרתי לו, תגיד, אבל הוא לא, באמת אני לא מאשים אותו. הוא פשוט לא מבין בכלל, הוא בכלל לא מבין את זה. הוא לומד תורה, הוא מתבודד, הוא כולו, באמת הוא כולו מלא כיסופים ורצונות לקדוש ברוך הוא. אבל מה, ברוך השם, בן אדם למקום, אתה משה רבנו. אבל איפה אתה בן אדם לחברו? איפה אתה במידות? זה יסוד מאוד גדול שרבנו מלמד אותנו. רבנו מלמד אותנו ורבנו אומר לנו. זה התורה, התורה שאנחנו לומדים. אז הוא אומר שם משפט כזה. אומר, ולעולם צריך האדם, וצריך האדם תמיד ללכת בדרכי התשובה. ללכת בדרכי התשובה שזה הכוונה, קודם כל, היסוד שזה, זה תיקון המידות ותיקון התאוות, אין זמן שאנחנו יכולים להגיד, תיקנו את הכל, יש זמן, ואחר כך מתחיל עוד דרך, עוד מהלך בתשובה, שזה נקרא הקומה השנייה של התשובה, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נדבר על זה, כי זה ההמשך, זה נושא מאוד עמוק. אבל אנחנו בוודאי צריכים לדעת, באנו לתקן את התאוות, באנו לתקן את המידות שבין אדם לחברו, שכל זה, כל התיקון נקרא לתקן את הנפש הרגשית שתהיה תחת ההנהגה של הנפש השכלית. השכל יודע, השכל יכול ללמוד מה טוב ומה רע, מה האמת ומה שקר, וצריך ללמד, לחנך ולכוון אותנו, שנדע את הנקודות האלה. אבל אז מתעוררת השאלה. הנפש השכלית בעצמה זה שכל. מאיפה השכל יודעת לקחת את האמת? איך, בסדר, השכל צריך לדעת. השכל יכול ללמוד את האמת. אבל השכל בעצמו, מאיפה הוא יכול לדעת מה ללמוד? הרי האדם בא בתמימות, לא יודע. אז הוא אומר, רגע, אז אולי אני אלמד, אולי אני אחפש, וזה דבר שמצוי. שמעתי שיש ספרים על תרבות המזרח. יש זן, כל מיני מדיטציות, להתרומם, אולי אני אתרומם כמה סנטימטר מעל האדמה בישיבה מזרחית, ואני אראה איזה מנטרה מנגד העיניים שלי, אולי אז אני אתקן את המידות שלי. יש כאלה שמאמינים בזה. ואני ישב איתי יהודי, אמר לי, תשמע, זן ועוד איזה שיטה ששכחתי את השם שלה, אמר לי, יושבים בשתיקה שעות על גבי שעות, אפשר לתקן את כל המידות. אז לכאורה, יש לו שכל. יש לו שכל שטוען, הנה, יש לי שיטה של תיקון המידות. כדי לדעת מה השכל האמיתי, הכוונה, מה העצות האמיתיות, פה צריך השכל לעלות לנפש הרוחנית. מהנפש הרוחנית אנחנו יכולים לדעת מהי הדרך האמיתית לתיקון המידות. ומה יש מה הנפש הרוחנית מלמדת אותנו? הנפש הרוחנית מלמדת אותנו שאנחנו צריכים להתחבר עם שלוש חלקים, עם שלוש בחינות, שזה נקרא האמונה בקדוש ברוך הוא, התורה והצדיקים. אז שלושת הדברים האלה, ברגע שאנחנו מבינים שהאמת מתגלית בעולם על ידי השלוש בחינות האלה, קודם כל, השורש של הכל זה יש בורא לעולם, הוא מולך על העולם, הוא משגיח על העולם, הוא מנהיג את העולם, והוא רוצה מאיתנו, הוא רוצה מאיתנו משהו. איך אנחנו יכולים לדעת מה אור אין סוף, הקדוש ברוך הוא שיושב על כיסא הכבוד, מה לנו אנשים פשוטים וקטנים יכולים לדעת מה הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתה לא יכול לדעת, אבל נתתי לכם תורה. בתוך התורה שלי אתם יכולים למצוא בעצם את מה שאני רוצה. מה אני רוצה ממכם? התורה זה הוראה. מה זה הוראה? הוראה זה דרך. להורות דרך. ללמד אותנו. התורה מלמדת אותנו מה הדרך האמיתית בעולם הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים, רגע, אבל אני לא יודע ללמוד תורה. הכל פעמים אני לא יודע ללמוד תורה בכזה עמקות, בכאלה הבנות שאני יודע איך להוציא מזה. זה התלמידי חכמים והצדיקים במשך הדורות, באים והם מלמדים אותנו הלכה למעשה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לכן, הנפש הרוחנית זה ההתחברות וההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה ועם הצדיקים, ואז האדם מקבל נפש שכלית נכונה. דרך התורה, דרך האמונה, דרך התורה ודרך הצדיקים, האדם מקבל את הנפש השכלית, ואז הנפש השכלית מקבלת את הדרך האמיתית, ויכולה להדריך ולכוון את הנפש הרגשית. בזה אנחנו עושים שלמות של הדבר, זה נקרא שלמות הבניין. שלמות הבניין זה נקרא איחוד כל העשר ספירות. זה איחוד השם גם. זה כלול בייחוד השם. האיחוד של העשר ספירות זה מלמעלה למטה. זה כמו שיש במדע, יש כזה דבר שנקרא תרשים זרימה. צריך לעשות פה תרשים זרימה. זה מתחיל מהנפש הרוחנית, מהאמונה בקדוש ברוך הוא, התחברות עם התורה ועם הצדיקים. הם מלמדים אותנו את האמת ואת העצות הנכונות. ואז בשכל האדם יודע מה העצות הנכונות, מה דרך האמת, ואז הוא יכול לעבוד עבודה על הנפש הרגשית שלו, לדחות את הרע ולהיות יותר נכלל בטוב. וזה צריך לדעת כלל מאוד גדול. שמעתי פעם אחד מזקני ברסלב שהוא אמר, בעניין הזה שלעולם אנחנו צריכים ללכת בדרך הזאת, כמו שאמרנו קודם, אין זמן שאדם יכול להגיד, תשמע, אני תיקנתי כבר את הכל, שלום עליי נפשי, זהו. אז מה אני עושה פה בעולם? אני עכשיו עוסק בתיקון הדור. יבואו אליי אנשים ואני אעזור להם להגיע לתיקון שלהם. אבל ברגע שאדם אומר את זה, זה כבר נפילה. זה כבר כישלון. כי תמיד, תמיד יש עוד ועוד, עוד עבודה ועוד בירור. וזה, אחד הדוגמאות לדבר, היה אחד, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, היה אחד מגדולי ישראל. אדם מאוד מאוד גדול. קראו לו ירובעם בן נבט. הוא היה בתקופת שלמה המלך, ואחר כך בתקופת בנו של שלמה, רחבעם. הקדוש ברוך הוא מינה את ירובעם בן נבט להיות מלך על 10 שבטים. אז התפלגה מלכות ישראל. בזמן רחבעם. רחבעם, שהיה הבן של שלמה, משושלת דוד המלך, הוא המלך על 2 שבטים, על יהודה ובנימין. כל שאר 10 שבטים, הקדוש ברוך הוא שלח את הנביא, אחיה השילוני, שיגיד לירובעם בן נבט, ירובעם בן נבט, אתה, אני, בחרתי בך להיות מלך על 10 שבטים. הקדוש ברוך הוא לא בחר באדם פשוט. ירובעם בן נבט לא היה אדם פשוט. אומרת הגמרא, דומים עליו כל חכמי ישראל כשווה השדה. הוא החכם הגדול ביותר בתורה באותו הדור. אבל דבר נוסף שאומרת הגמרא, שירובעם בן נבט חידש חידושי תורה, לא שמעתם אוזן מעולם. וזה פלא גדול. בדור של נביאים ומלכים, ירובעם בן נבט חידש כאלה חידושי תורה, שלא שמעתם אוזן מעולם. דבר נוסף, אומר אחד המפרשים, ירובעם בן נבט היה נקי מכל תאוות העולם הזה. מדוע? כי כתוב עליו איש שפרתי. וכתוב שכל אחד שכתוב עליו מציינים שהוא איש שפרתי, נקי ומתוקן מתאוות העולם הזה. המעלה האחרונה שכתוב, אומר רבנו אריה הקדוש, בירובעם בן נבט היה כבר את נשמת משיח בן יוסף. ירובעם בן נבט היה צריך להיות משיח בן יוסף. אחרי כל המעלות האלה, אחרי כל הגדולה הזאתי, וכל המדרגות הגבוהות האלה של ירובעם בן נבט, בגלל, הגמרא מספרת, בגלל קנאה שהוא קנאה, קנאה קטנה שהוא קנאה ברחבעם בן שלמה, שהיה מלך על יהודה ונפתלי, אתה מלך על 10 שבטים, רחבעם מלך על 2 שבטים, אז הוא קנאה בו איזה קנאה אחת, מה הייתה הבא, מה הוא קנאה? יש הלכה שאומרת שבעזרה, עזרת ישראל זה המקום שעם ישראל עומד בבית המקדש. מקום עמידת עם ישראל בבית המקדש נקרא עזרת ישראל. ואסור לשבת בבית המקדש. בבית המקדש, אדם נכנס, הוא חייב לעמוד. מצד כבוד המקום. מורה שכינה, צריך לעמוד. אבל יש הלכה, ויש כאלה שמסתפקים בזה, זה מחלוקת, אבל יש כאלה שמסבירים שההלכה הזאת זה הלכה למשה מסיני. אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד. רק למלך מבית דוד מותר לשבת בעזרה. אז הרחבעם, שהיה המלך המקביל בתקופת ירובעם, אז הוא ממלכי בית דוד, הוא נכד של דוד המלך, אז מותר לו לשבת בעזרה. אמר ירובעם בן נבט, אני אבוא לעזרה, אני אעמוד. רחבעם בן נבט, רחבעם בן שלמה יישב, זה פגיעה בכבוד שלי. מה עשה בגלל הפגיעה הזאת בכבוד שלו? מה הוא עשה? הוא ביטל 10 שבטים מלעלות לבית המקדש, עשה שתי עגלים לעבודה זרה. אחד במקום שנקרא בית אל, אחד בצפון בדן, עשה את שתי הרגלים האלה, אמר ל10 שבטים, יותר לא עולים לבית המקדש, אלא אתם רוצים לעלות לבית המקדש? הנה, תעלו לעגלים האלה. לקח 10 שבטים והעביר אותם לעבוד עבודה זרה, ירובעם בן נבט. כל זה למה? בגלל קנאה, בגלל הקנאה שבלב. הרי זה פלא גדול. אדם יש לו את הכי חכם בעם ישראל. יש לך, הקדוש ברוך הוא נתן לך 10 שבטים למלוך. אתה, יש לך נשבת משיח בתוכך. כל המעלות האלה, ואתה מעביר 10 שבטים, אתה מעביר 10 שבטים, הקלקול שעשה ירובעם בן נבט, אי אפשר לשער אותו. עד ביאת משיח צדקנו צריך לתקן את קלקול ירובעם בן נבט. כזה קלקול גדול הוא עשה. יש ספר מוסר שנקרא חוכמת המצפון. שואל שם, חוכמת המצפון, הוא שואל שאלה, הוא אומר, מדוע ירובעם בן נבט נפל ונכשל בכזה כישלון, ואילו משה רבנו זכה לא להיכשל? משה רבנו אדם גדול, ירובעם בן נבט אדם גדול. משה רבנו הגיע למדרגות הכי גדולות שאדם יכול להגיע, ירובעם נפל בנפילות הכי גדולות. מדוע משה הצליח וירובעם בן נבט לא הצליח? זה שאלה ששואל הספר חוכמת המצפון, והוא אומר דבר מאוד פשוט. אומר חוכמת המצפון, הסיבה היא בגלל שמשה רבנו כל יום היה עושה התבודדות ובודק את עצמו במה הוא טועה? איפה הוא עדיין נוחס במידות הלא טובות? מה הוא צריך לתקן? הוא אמר, מה, עם ישראל כולו שומע לי? אוי ואבוי לי שעם ישראל כולו שומע לי. אז אם כך, אני צריך להקפיד על עצמי הכי הרבה מכולם לא לטעות. ומשה רבנו היה אומר את האמת, זה מדרש. שמשה רבנו אמר, ברגע אחד אני יכול לטעות את כל הטעויות שיש בעולם. אני בן אדם, אדם בעולם הזה יכול לטעות את כל הטעויות. אומר בספר חוכמת המצפון, ירובעם בן נבט הפסיק לעשות חשבון נפש. ברגע שהפסיק לעבוד על עצמו, ברגע אחד היצר היותר חכם ממנו, ברגע אחד הפיל אותו לאן שהפיל אותו. את ירובעם בן נבט. אז זה הדרך שאנחנו צריכים לדעת, תמיד זה יסוד מאוד, שרבנו מלמד אותנו, מחר, יכול להיות מחר, אולי עוד חודש, אולי עוד שנה, כל אחד מאיתנו יכול להיות אדמו"ר, מקובל אלוקי, מרא דאתרא, גדול מזכי הרבים, אנשים יהיו הרבניות הכי גדולות בעם ישראל. הכל, נכון? אמן? בעזרת השם, שהכל יהיה, שנעלה הכי הכי גבוה. אבל כל הזמן שאנחנו עולים הכי הכי גבוה, לעולם לא נשכח שעדיין אנחנו עדיין לא מתוקנים. אז אפילו יבואו 1,000 אנשים אליך ויגידו לך, תשמע, כבוד הרב, כבוד האדמו"ר, כבוד המקובל האלוקי, ואתה באמת אולי במדרגה הזאת, אבל כשאתה הולך לעשות התבודדות, אז תבוא לקדוש ברוך הוא ותגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להתווכח איתם. הם אומרים שהם חושבים שאני כבר שלם, אז אני לא יכול להתווכח איתם. ביני ובינך, אני אומר לך, אני לא טועה, אני לא מתבלבל בזה. יש לי עוד הרבה הרבה מה לעבוד על עצמי ומה לתקן את עצמי. יש סיפור, סיפר את זה לסיום. היה זקן חסידי ברסלב בדור הקודם, קראו לו רב לוי יצחק בנדר. ורב לוי יצחק בנדר, הוא למעשה לא היה, במקור שלו לא היה חסיד ברסלב. הוא היה תלמיד ישיבה בפולין, ואז בפולין זה התחיל להגיע, לפולין התחיל להגיע הספרים והשמועות, התחילו דיבורים על ברסלב. ואז התחילו להתקרב בחורי ישיבה מפולין, התחילו להתקרב לברסלב, והתחילו לנסוע בראש השנה לאומן, לרבנו. זה לא היה כמו היום, אז 1,000 איש זה היה מניין מאוד מאוד גדול באומן. רב לוי יצחק סיפר שפעם הראשונה שהגיע לאומן, בשנה הראשונה שהגיע לאומן, הוא סיפרו לו שאחד מגדולי הרבנים, הוא בחור ישיבה, אחד מהרבנים הכי גדולים בפולין, הגיע גם כן התקרב לחסידות ברסלב, בעקבות מעשה שהיה, התקרב לחסידות ברסלב, וגם הוא נוסע בראש השנה לאומן. עכשיו, תחשבו, הגיע בחור ישיבה, בחור צעיר, הגיע לאומן פעם ראשונה, הוא יודע שאחד הרבנים הכי גדולים באזור שלו, כמו גדול הדור, הגיע, אז הוא רצה ללכת זה, הוא רצה ללכת לראות אותו. עכשיו הוא יודע, זה רב מאוד גדול, כבוד התורה. מה הוא ראה? כשהוא הגיע לאומן הוא חיפש אותו. מה הוא ראה? שהוא מתנהג, הרב הזה מתנהג כמו יהודי פשוט. וקוראים לו הרב, אבל שום גינוני כבוד, שום איזשהו טקס, שום דבר מיוחד לא עושים. איפה כבוד התורה? אז הוא שאל בתור בחור ישיבה, הוא שאל בתמימות ופשיטות. מה עם כבוד התורה? אמרו לו, כל השנה הוא הרב. באמת כל השנה זה הרב, אותו יהודי. באומן, בראש השנה, פה כולם נשמות שבאו לקבל את התיקון שלהם. וזה נקרא המהות של חסידות ברסלב. המהות של חסידות ברסלב זה שאנחנו כולנו נשמות שבאנו לקבל את התיקון שלנו. וכדי שאדם יזכה באמת לקבל ולעשות את התפקיד שלו בשלמות, צריך להיות בעל תשובה עד הרגע האחרון שאנחנו פה בעולם הזה. כל איך שהיה אומר אחד מבעלי המוסר, רב ישראל סלנטר, כל עוד הנר דולק, אנחנו צריכים לתקן. ובאמת, אותו יהודי, אותו רב גדול מפולין, איך הוא התקרב לחסידות ברסלב? היה מרא דאתרא של 80, קרוב ל-80 עיירות וערים. קראו לו רבי מורדכי סוקולוב. רבי מורדכי סוקולוב. איך הוא התקרב לחסידות ברסלב? הוא בכלל לא היה קשור לברסלב. היה שם בלובלין, הוא היה גר בלובלין. היה בלובלין גר אדם מאוד פשוט. אדם מאוד פשוט, היה חיית. החיית של לובלין קראו לו, החיית היהודי של לובלין. קראו לו רב נחום שוסטר. רב נחום שוסטר היה אדם מאוד פשוט. והוא שמע שנוסעים לאומן, אז הוא גם כן התחיל להצטרף. הוא היה יהודי מאוד פשוט, נסע לאומן. כשהיה באומן, ברוך השם, שמע שיחות על התבודדות, על תיקון חצות, על דיבורים עם הקדוש ברוך הוא, מעומק הלב, אז זה נתן לו התעוררות מאוד גדולה. כשהוא חזר ללובלין, אז היה לו מנהג בחצות לילה להגיד תיקון חצות. תיקון חצות. עכשיו, היה אדם פשוט, אבל פשוט עם לב. אז הוא היה אומר את זה בהתעוררות הלב, עם בחיות, את התיקון חצות. אחרי כמה זמן קרה מקרה שרב מרדכי סוקולוב, הרב הגדול, עבר ליד הבית כנסת בחצות לילה. עכשיו הוא שומע בתוך הבית כנסת פתאום בחיות. הוא לא יודע מה זה. אז הוא נכנס לראות מי בוכה בתוך הבית כנסת. מה הוא רואה? הוא רואה את החיית שלהם, את החיית שלנו, את רב נחמן שוסטר, יושב על הרצפה ובוכה, בוכה. הוא אומר תיקון חצות ובוכה. הרי מרדכי סוקולוב היה, לא הבין. הוא אמר, מה זה? מאיפה הבחיות האלה? אמר לו, רב נחום, חיכה שהוא יגמור. אמר לו, רב נחום, מאיפה הבחיות האלה, הלב הזה? אז אמר לו, נסעתי לאומן בראש השנה, ושם קיבלתי את הדרך הזאת, של לדבר עם הקדוש ברוך הוא, התבודדות, לב. אמר לו, אבל תגיד לי, אמר לו, רב מרדכי סוקולוב, שאל אותו בהפתעה, אמר לו, תגיד, אתה באמת מרגיש כזה צער על חורבן בית המקדש שאתה בוכה? ואז רב נחמן שוסטר היה אדם מאוד תמים. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך, לך יש תורה, יש לך מעמד, יש לך תלמידים, אתה מלמד, אתה פוסק הלכות. אני, תראה, אני יהודי פשוט, מה אני עושה כל היום? אני כל היום חיית, כל היום תופר בדים. לכן, אני מרגיש כמה בית המקדש חסר. לך לא חסר בית המקדש, יש לך תורה. הדיבור הזה חדר כמו חץ ללב של רב מרדכי סוקולוב. מה הוא הרגיש? הוא הרגיש, החיית הזה, רב נחום שוסטר, הוכיח אותו בתוכחה מאוד מאוד גדולה. מדוע? נכון, באמת, רב מרדכי סוקולוב הוא אדם מאוד גדול בתורה. יש לו, ברור השם, אלפים של תלמידים, ישיבה, ושואלים אותו הלכות וכן הלאה. אבל הוא איבד את הרגש הפשוט של להרגיש צער שאין בית המקדש. איפה הצער של חורבן בית המקדש? ואז רב נחום שוסטר, בתמימות שלו, הכניס בו כזה התעוררות. אז רב מרדכי סוקולוב אמר לרב נחום שוסטר, תדע לך, הדיבור הזה קירב אותי לברסלב. מאז הוא התחיל לנסוע לאומן. הוא קיבל את הלב של רב נחום. אחר כך. רב מרדכי סוקולוב, זה הסיפור. כשהיה מגיע לאומן, אז הוא היה אומר, פה, אתם רוצים לקרוא לי הרב, תקרו, בכל אופן. אבל פה אני יהודי פשוט. באתי לקבל את התיקון שלי. מרבנו. אז זה הדרך. הדרך של רבנו זה שאנחנו כל יום צריכים להתפלל בבוקר שנזכה להיות בעלי תשובה. יש כזה דבר, אנשים אחרי 10-15 שנה שהם בעלי תשובה, הם כבר לא רוצים להיות בעלי תשובה. כביכול, זהו, הייתי בעל תשובה, אני כבר, ברוך השם, אני במעמד כזה, עליתי מהמעמד הבינוני למעמד הגבוה. אני כבר לא בעל תשובה. בברסלב אומרים בדיוק הפוך. יהיה רצון שכל ימי חיינו נזכה להיות בעלי תשובה. שכל ימי חיינו באמת נזכה לתקן את זה ולעבוד את זה. וזה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אין דרך רצויה ואהובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מהדרך הזאת. שאדם יודע, כל יום אדם אומר, הולך ואומר לקדוש ברוך הוא, אבא תעזור לי, אני מכיר את עצמי, אני המדומיין הכי גדול בכל אזור גוש דן. אם רגע אחד לא יהיה לי סייעתא דשמיא, אני חושב שאני כבר, עכשיו אני כבר פה עוסק בתיקון הדור. עוד מעט אני מפרסם, האדמו"ר המקובל האלוקי, הנסתר, שאף אחד לא יודע ממנו, מקבל אנשים לייעוץ ולפדיונות. והוא מסתתר מאחורי וילון שלא ידעו, לא ידעו מי הוא. או אחרי גלימה, לא משנה. מה? זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה שרבנו קרא לזה, לא, אנחנו, כל מה שאנחנו אומרים זה לא להסתכל על אחרים. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לא להסתכל על אחרים, זה כדי שאנחנו נלמד לא לטעות בדבר הזה. שנבין, כולנו, ברוך השם, אנשים פשוטים, ורבי נתן אומר, אין יותר גדול מלהיות איש פשוט. זה הדבר הכי גדול, אנשים לא רוצים להיות פשוטים. רבי נתן מלמד אותנו שהדבר הכי גדול זה להיות איש פשוט. איש פשוט כשר זה הדבר הכי גדול. אז אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו עד הבא. וזה השמחה שלנו שאנחנו אנשים פשוטים. ואנחנו מבקשים כל יום מהקדוש ברוך הוא, אדם, אתה עושה עוד 5 דקות התבודדות, תעזור לי לא להיות מדומיין, תעזור לי לא לטעות, לחשוב שבעצם אשרי תל אביב שזכתה של יגור בתוכה, או כל אחד על העיר שלו, וזה כל אחד מרגיש, העיקר זה באמת לזכות ללכת בדרך הזאת, וזה אחד היסודות, אני לא יודעת, אחד היסודות הכי עמוקים והכי חשובים שרבנו מלמד. רבנו מלמד אותנו עוד דברים, אבל זה אומר רבנו בתורה סמך זין, שאנחנו צריכים לדעת, באנו לעולם לתקן, באנו לעולם לתקן את עצמנו, ואז אם האדם מתקן את עצמו באמת, הוא יכול לעזור לאחרים. ואז הוא באמת יכול לעזור לאחרים. הוא אפילו לא צריך להוכיח. עצם העובדה שהוא בכלל הולך בדרך הזאת, הוא כבר יאיר לאחרים. ואנחנו רוצים להגיד פה, ממש במשפט, באמת במשפט סיום, שלפני כמה ימים, שסיפרתי לשלום בית, בא אליי יהודי ואמר לי, תגיד, אתה יכול להסביר לי למה הקדוש ברוך הוא ברא את המהלך הזה? בעל ואישה, זה הדבר הכי קשה בעולם להסתדר. אומר, אני אשתי צדיקה, אבל היא הכי מנוגדת לי בעולם. אני מאמין שגם אני צדיקה, אני הכי מנוגד לה. זה כמו, זה לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים. אמרתי לו, תדע לך, שעבודת המידות הכי הכי גדולה שיש לאדם, זה בתוך הבית. בחוץ, אמרתי לו, אתה הולך להתבודד, אתה הולך לבקש מהשם. ההתבודדות שלך זה עבודת הכנה למה שאתה צריך לעבוד בבית. זה רק הכנה. זה לא שבבית זה הכנה להתבודדות, ההתבודדות זה הכנה לבית. אתה נוסע בראש השנה לרבנו, ועושה שם התיקון הכללי, ונותן פרוטה לצדקה, ועושה בידוי דברים, שתזכה לדעת איך להתנהג נכון בבית. זה הדבר הכי גבוה. אז זה צריך לדעת את הנקודה הזאת, אבל בד בבד אני רוצה להגיד לכם משהו, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אם אדם רוצה את הדרך הזאת, אם אדם באמת מאמין בזה ומבקש מהקדוש ברוך הוא, משמיים יעזרו לו ללכת בדרך הזאת. משמיים יזכו אותו. ובאמת זה הדרך הכי אמיתית. הכי אמיתית והכי נכונה. וגם אם לאט לאט עם הזמן, האדם מרגיש שההתחברות שלו עם עצמו, עם החיות שלו, עם השמחה שלו, זה הדבר שהכי, כשאדם הולך בדרך הזאת, שבאמת הוא עובד על עצמו, מתקן את המידות, ונלמד בעזרת השם, בהמשך התורה, גם איך עושים את זה. כשאדם הולך בדרך הזאת, אז באמת שם האדם מוצא את האושר שלו ואת השמחה האמיתית שלו. מה שהיום אנחנו רואים כל כך הרבה שאנשים לא מחוברים עם עצמם, לא מרגישים שלווה פנימית, לא מרגישים שמחה, לא מרגישים אושר, אז הולכים לפסיכולוגים, הולכים לפסיכיאטרים, מחפשים כל מיני סיבות בתורות, בתורות מאוד מאוד גבוהות, וכל מיני סברות מעתיקה סתימה. למה אני לא מרגיש טוב? הרי אני אומר, אתה יודע למה אתה לא מרגיש טוב? כי אתה לא עובד על המידות שלך, זה הכל. זה הכל מתחיל מפה. אדם לא מחובר עם עצמו, לא מחובר עם החיות הפנימית שלו, עם השורש. לכל אדם יש שורש. ברגע שאדם לא עובד על המידות שלו, הוא לא מתחבר עם השורש שלו. אדם לא מתחבר עם השורש שלו, אז מיד האדם נופל. אדם נופל למהלך חיים חיצוני. במהלך חיים חיצוני יש חרדות, יש עצבויות, יש דיכאונות, כי האדם לא מחובר עם עצמו. הרבנו מלמד אותנו איך אנחנו צריכים להתחבר עם עצמנו בצורה נכונה. ובאמת, שם רק בדרך הזאת אדם באמת מוצא את השמחה שלו ואת האושר שלו ואת כל החיות, כל החיות שלו. אחד הדברים היום, יש הסתרה גדולה מאוד על הדברים האלה, יש הסתרה מאוד גדולה. אחד הדברים, כי לפני הגאולה זה שהקדוש ברוך הוא נשלח את משיח צדקנו לגאול אותנו, אז יוסר המסך ונזכה להתחבר עם עצמנו. כל העניין של הגאולה זה שאדם יגלה בתוכו את הנשמה שלו. זה נקרא הגאולה הפרטית. הגאולה הפרטית זה שאדם זוכה להתחבר עם כל כוחות הנפש שלו. בחיבור נפלא מאוד, אז הוא מרגיש את האושר האמיתי, את העונג האמיתי. לכן, לפני הגאולה קורה יצר הרע. היצר הרע מגביר בדיוק את הפך הגאולה. מה זה הפך הגאולה? הפך הגאולה זה חיצוניות. זה לא לחיות את הפנימיות, זה לחיות את החיצוניות. שברגע שאנחנו חיים את החיצוניות, שימו לב, היום אדם, איך היצר הרע? הכל זה מהלכים רוחניים. היצר הרע עובד על זה, לקחת מהאדם אפילו דקה אחת של יישוב הדעת שלו יהיה לו במשך היום. מה, איך זה נעשה היום? באתרים, תקשורת, טלוויזיה, אין ספור אתרים. אתם יודעים למה יש מיליונים של אתרים? שתמיד האדם יהיה לו לאן להיכנס. תמיד יהיה עוד מקום שאדם יוכל להיכנס. מה? בכל אתר, נכון. היום, אבל לפעמים אדם, בסדר, יש מחשב, אדם לא יכול להיות כל היום צמוד למחשב. מה היצר עשה? הוריד את זה לתוך האייפון. השבוע, ממש לא נעים לספר את זה. אני הייתי באיזשהו מקום, אני שומע בן אדם מדבר בשירותים עם הטלפון. שיחה, מה זה שיחה? עירנית מאוד. רציתי להגיד לו, תגיד, כבר איבדת את השכל לגמרי? אפילו את הדקות האלה כבר אין לך יישוב הדעת. אז היצר רע מטריד את האדם שלא יהיה לו יישוב הדעת רגע אחד. מה זה? זה גורם לאדם להיות כל הזמן חיצוני, ללכת עם החוץ, לחיות עם החוץ, לחוות את החוץ, להתגרות מן החוץ, להגיב אל החוץ, הכל זה בחוץ. האדם לא מכיר את עצמו, האדם בכלל לא יודע מה הוא רוצה, מי הוא באמת. התקשורת באה ומספרת לנו כל היום מה אנחנו, מי אנחנו. הייתי אצל איזה משפחה, אז מספרים לי שם שאנחנו כל... אז הסבירו לי שם, היה איזה תוכנית על אוכל. אז הם מסבירים לבן אדם מה הוא אוהב לאכול. בכלל לא עושים לאדם אפשרות אפילו בחירה מה לאכול. מראים לו כל הזמן מאכלים, כל הזמן גירויים. האדם אומר, זהו, זה אני. אדם שידע מה הוא צריך ללכת לשדה, הוא צריך ללכת להתבודד. שם הוא יגלה מה הוא. לא בתוך אין ספור הצעות חיצוניות. לפי הטלוויזיה, אנחנו אנשים שאוהבים קבב, קוקה קולה ועוד כמה תאוות של העולם הזה, וזהו, וזה כל האדם. זה מה שהם משדרים לנו כל היום. כל העבודה שלנו זה להגיע פנימה, זה להגיע לתוך העבודה הפנימית, ובאמת שם האדם מוצא את החיות שלו, את העושר שלו. בשעה שאנחנו עוסקים, זה נגיד באמת לסיום, שאנחנו עוסקים שחלילה שעם ישראל, האדם נופל לחיצוניות, משם מתחילה כל הבעיה. אז אני אגיד לכם איזה וורט לפרשת השבוע. כתוב בפרשת השבוע, כתוב, ויבוא ישראל דרך האתרים, וישמע כנעני מלך ערד, ויצא לקראתו למלחמה, וישב ממנו שבי. פסוק בפרשת השבוע שתהיה בשבת, פרשת חוקת. אז אומר רש"י, הכנעני מלך ערד זה המלאק שהתחפש לכנעני, ויצא למלחמה נגד ישראל. למה? וישב ממנו שבי, ולקח ממנו שבי. שם מסבירים מה זה השבי, מה הוא לקח מעם ישראל. אבל כתוב, ויבוא ישראל דרך האתרים. רש"י אומר, המילה אתרים לא ידעתי מהי. רש"י לא יודע לפרש לנו מה המילה אתרים. אז אמרתי השבוע למישהו, אמרתי לו, אתה יודע למה רש"י לא יודע לפרש מה זה אתרים? עוד לא היה אינטרנט בתקופה שלו. הוא לא ידע מה זה. היום אנחנו יכולים לפרש את הפירוש הכי אמיתי על הפסוק הזה. וישמע הכנעני מלך ערד, שזה עמלק, כי בא ישראל דרך האתרים, שישראל עוברים עכשיו דרך האתרים של האינטרנט, ויצא לקראתו למלחמה. מתי המלאק בא להילחם איתנו? כשאנחנו מתחילים לטייל בתוך האתרים. המלאק יכול לבוא להילחם כנגד עם ישראל, כשעם ישראל חיצוני. כשהאדם היהודי הוא חיצוני, כל החיות, כל המציאות שלו היא באה, מוזנת מבחוץ, שם המלאק, זה השטח של המלאק. המלאק הוא בחוץ, הוא בחיצוניות, בחיצוניות של העולם. אבל ככל שאדם מתחבר באמת עם הפנימיות שלו, שם אין מקום לעמלק. לכן התורה, בפרשה הזאת התורה מלמדת אותנו מתי עמלק בא לקראתנו למלחמה. וגם מה אומרת התורה? גם הוא מתחפש. אתה גם לא יודע שזה עמלק. לפעמים אתה חושב שאולי זה עכשיו איזה עוד איזה הצעה, עוד איזה חבר טוב שבא אליך ובעצם מוריד אותך ומעביר אותך, וזה הכוח של עמלק. בתחפושות הוא בא, בתחבולות ובהרמומיות הוא בא אלינו. אז העבודה שלנו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ויש לזכות ללכת בדרך שהצדיקים האמיתיים מלמדים אותנו, בפרט רבנו, מוריד פה דרך שלמה ועצות, שאנחנו צריכים להתחבר עם עצמנו, להתחבר עם הפנימיות שלנו, שמה זה העושר האמיתי של האדם. העושר של האמיתי של האדם זה לא בחוץ, זה בפנים. אמנם אני אגיד את זה, צריך איזון. אי אפשר לחיות רק בפנים. זה מעלה מאוד גבוהה לחיות רק בפנים. זה גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. אנחנו כן צריכים לחיות עם הבחוץ, אנחנו כן מוזנים מבחוץ, אבל זה צריך להיות במידה נכונה. לא לאבד את ההתחברות עם הפנימיות. וזה, בדרך הזאת, זה נקרא, ולישרי לב שמחה. אדם שלא בדרך הישר, זה אדם עושה איזון נכון בין הפנימיות לחיצוניות, ואז הוא זוכה לשמחה בלב. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. אנחנו רוצים להגיד 30 שניות, אנחנו רק רוצים להגיד משהו, בבקשה רק 30 שניות. נכון. הפצה. רציתי רק להגיד, לחזק את זה. והיום אני מניח שכל אחד רואה את זה, אבל זה כל הזמן צריך לחזק את זה ולהגיד את זה. עם ישראל צמא ומתעורר לתשובה מאוד גדולה. ועד רבה, ככל שאנחנו רואים את החיצוניות הולכת ומתחזקת בעולם, צריך לדעת, מפה נלמד שגם הקדושה מתחזקת, גם האמת מתגלית בעולם. מדוע? כי יש לנו כלל, זה לעומת זה עשה האלוקים. כשאנחנו רואים צד אחד מתחזק, מזה אנחנו נלמד שגם הצד השני מתחזק, אפילו אם אנחנו לא רואים את זה. אנחנו צריכים לדעת, נכון, היום העולם מוצף באינסוף תקשורת ובלבולים וחיצוניות ושקר, אבל גם האמת מאוד מתחזקת בעולם. והנשמות ישראל היום ממש מתגעגעות וכוספות. היום יש כיסופים ורצונות עצומים לכל יהודי. זה הולך ומתחזק. כל יהודי ממש רוצה היום להתחזק ולהתקרב לאמת, רק לא יודעים איך. ואנחנו צריכים לנצל את זה. אנחנו צריכים לנצל את הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לקחת דיסקים, או שלעזור, או לקחת דיסקים שאי אפשר להפיץ, לתת למישהו אחר להפיץ, לא משנה. לעסוק בהפצה, לעזור לזה, כי זה ממש פה המלחמה. המלחמה האמיתית היא, זה המלחמה על נשמות ישראל. זה ממש, הסמך מהם נלחם היום על כל יהודי ויהודי. לא נותן ליהודי לעזוב אותו. אני אמן לי שאני לא זוכר, סיפרתי שבוע שבוע, ישב איתי יהודי, כל כך היה לי צער עליו. יהודי 13 שנה גר באירופה, באיזה וילה, יש לו יער שם, 12 שנה הוא נשוי לאיזה גויה, נשוי, זה לא נישואים באמת, אבל נשוי לגויה 12 שנה, עושה שם התבודדויות, מניח תפילין, שומע שיעורי תורה, אבל יצר הרע לא נותן לו לעזוב את המקום הזה. ממש רואים יהודי נלחם, כזאת מלחמה במקום הזה. אז מה שאנחנו רוצים להגיד, הסמך מהם ממש נלחם על נשמות ישראל, אבל יש כלים כנגדו, והכלים כנגדו זה התורה של רבנו, זה העצות של רבנו, זה הדרך של רבנו. לכן כל מי כל אחד מאיתנו שיכול לקחת, לעסוק בזה, זה כפשוטו, זה המלחמה של הגאולה. וגם גם השיעור וגם ההפצה, כל מי שיקח לכוון לישועה ולשחרור, ושנזכה לראות ניסים ונפלאות ליאל בן איריס צ'ורה, יעקב נפתלי בן רחל דבורה, גלעד מיכאל בן בת גלים. שהכל, גם השיעור וגם ההפצה, הכל יהיה לזכותם.